טוב, בוקר טוב ומבורך. זה באמת השיעור עילוי לנשמתו של מאיר אליעזר בן שמחה. חלק גדול מהתורה הוא עילוי לנשמתו, אז אנחנו לא בספרים, בבפנים. טוב, אנחנו צריכים לפתוח בפרק למד דלת. נכון? לא, זה מגיעים אל סיימנו בנחת. יום ראשון. למדבית למדנו זהבה ביום שישי, ביחד את כמה שעות, את כל העניין של המדבית. יום ראשון למדגימה. יום ראשון למדגימה. נו, זה תוקן. טוב, פרק למדלד, מבחינה מסוימת הפרק שלנו הוא גם בעצם בוקר טוב, מה בוקר טוב? מה נשמע? יופי. מבחינה מסוימת פרק למדלד הוא הפרק שחותם את הפרקים שהתחילו מכפתת. בכפתת, נזכיר, ובלמד דיברנו על הביטוש. הביטוש שהוא הדרך ללחום בטמטום הלב. זוכרים? אה, כיוון דלא סליק בי נהורה מבט שינלי. בפרק למד הבהנו שהביטוש הזה יביא את האדם, או ששיאו של הביטוש הוא בהווי באמת לאמיתו שפל רוח לפני כל האדם ואפילו קל שבקלים. כי בעבודת הביטוש לפעמים הקל שבקלים עושה את עבודת הביטוש הרבה יותר מהגבוה שבגבוהים כביכול. עולם הביטוש מפסיק את הפוזות. מפסיק את ה... כי בביטוש כולם צריכים לעסוק. מערכת הביטוש בנויה על ההנחה שאני זה הנפש הבהמית. זה עולמו של הבינוני. אלוקיי נשמה היא הנפש האלוקית שנתת בי. ואז הגענו בפרק למד א' לשאלת הבסיס, שאיתה אנחנו הולכים בפרקים האחרונים. האם זה לא יביא לעצבות? האם זה לא יגרום לאדם להיכנס למצב שהוא מבטש ומבטש ומבטש, והוא עצוב ולא יכול לשמוח? פרק למד א', התחילה תניה לברר איתנו למה עצבות אינה שווה מרירות הלב. מרירות הנפש, מחילה, ולב נשבר, זה בדיוק ההפך מעצבות. העצבות היא יסוד האפר שבא להפיל אותי, שבא לדכא, שבא לומר אין לך תפקיד בעולם. המרירות היא המלח בבשר שמעורר, שמתפעל. אבל הוא לא מתפעל בארטיקים מתוקים, אלא במלח שמוציא את המתיקות מבפנים. איך הוא מוציא אותה? הוא מוציא אותה על ידי זה שדווקא מביטוש הגוף אני מגיע לשמחת הנפש, שהיא השמחה היחידה הקיימת. ושמחת הנפש האלוקית לא סותרת בכלל את הגוף, כי כשהקדוש ברוך הוא ברא אותנו כאן, גוף ונשמה בתוכו, שלוש שניות הפסקה רק לשם עלייכם. יש מאמריקה ויש מבלגיה. תראה? לא אתם מקרוב. יש כאלה דבר מרחוב. בוא, 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 שבו. אז...
כמו שהזכוק גורם לצחוק?
כמו שהזכוק גורם לצחוק בדיוק. בדיוק. לצחוק, הזכוק, כן. כן, 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 זה כמו אמר גרינברג. אתם מבינים? הזכור גורם לצחוק, גרינברג גורם לצחוק, אתה עובד, ובוא, נלך, נלך גם על זה. תמיד אמרתי לכם שמגדה משפיעה על גינוסר. דבר תמיד אמרו לא נהוא, אם כן, ברוך, ברוך השם.
ממש.
ממש, ממש. נחזור לסוגיה שלנו. אז המרירות, אז המרירות היא רק המתפעל בסופו של דבר שנותנת לשמחה האמיתית להיווצר. כי מהי השמחה היחידה שיש? היציאה של הנפש האלוקית מגלותה. עכשיו, בעולם השקרני שאנחנו לפעמים חיים בו, מה פירוש הנפש האלוקית יוצאת מגלותה? אני כבר לא בגלות, אני הרי מזמן צדיק. בחתונה זה יעבור, מה שאמרנו. אבל זה השקר, אתה בינוני. והמאבק ממשיך כל הזמן, ואף אחד לא אמר לך שהוא אמור להיפסק. מה שאמרו לך שאתה יכול להתמודד בו, גם במעשה, גם בדיבור וגם במחשבה, ולכן הפעילות של מרירות הנפש היא פעילות חיונית לתפעול. והשמחה, בסדר, של היציאה של הנפש האלוקית מגלותה, היא כמו השמחה של הנשמה, של האדם, של הנפש, כשהאצבע שלו מפסיקה להזיק ליד. אז אם האצבע מפסיקה להזיק ליד, אז הוא כואב על כאבה של האצבע? הוא שמח שהוא לא נותן לאצבע להזיק ליד, גם אם הוא צריך להכאיב לה. כי הוא מבין שזה דבר אחד, והמתח הזה הוא ביטוש מפה, זה הביטוש, ושמחת הנפש שיכולה להיווצר ביחד איתו. זה הביא את התניה בפרק ל"ב להגיד שרק כשנבין את זה נוכל להבין את הדרך הישרה והקלה לקלוט את ואהבת לרעך כמוך. אז נקלוט את ואהבת לרעך כמוך. ואז גם נקלוט בפרק ל"ג של יום ראשון שגודל שמחת הנפש הוא לא רק בצאתה מהגלות, אלא כאשר אני אתבונן בייחוד השם האמיתי בעולם. אז גודל שמחת הנפש הוא גודל הנחת רוח שאני עושה לדבר היחיד שקיים בי. וזה אין עוד מלבדו. כלומר, אם באמת, באמת אני אקלוט עוד ועוד 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 את ייחוד השם האמיתי, שזאת העבודה שתפתח ותטפח את שמחת הנפש, זה העבודה השכלית שפרק ל"ג דיבר. איך אני מתבונן בזה? אם אני אעשה את העבודה הזאת, הרי שהדיאלקטיקה הזאת, שבה הביטוש, כלומר, המרירות והשבירה, לב נשבר ונדכה, אלוהים לא תבזה, זבחי אלוהים, רוח נשבר, נמיכת רוח, כל מה שהוא דיבר עליו, ונחזור אליו עוד מעט, זה רק מה שמביא לתגלנה עצמות דיקיטה. מה תגלנה? הן תגלנה איך סובב כל אלמין וממלא כל אלמין וכולה קמי כלא חשיב בא להתייחד דווקא אצלי בתוך המציאות הזאת של הכלוב הזה. ובכלוב הזה אני יכול להופיע את זה. זה הבירור של פרק למד ג' ובפרק למד ד' חותמים את הסוגיה המדהימה הזאת שבא לידי עוד קומה אחרונה שנחתמת בסוף באיך שני הדברים האלה חיים ביחד. זה הפרק שלפנינו. והנה היא מודעת זאת, שהאבות הן הן המרכבה. כבר אמרנו יותר מפעם, לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר, מה אנו, מה כוחנו, מה גבורתנו, מה ישועתנו, מותר האדם מן הבהמה עין, כי הכל הבל, אבל אנחנו עמך בני בריתך. בני אברהם אוהבך, זרע יצחק יחידו, עדת יעקב בנך בכורך וכו' וכו' וכו'. מה יפה ירושתנו? הירושה הזאת היא הירושה מהמרכבה. הירושה הזאת היא הירושה מהאבות, שנעשו מרכבה, והמרכבה הזאת שניתנה בנו בירושה, זאת הירושה היחידה שקיבלנו. ירושת אמונה בחיי העולמים. ירושת המאוד של קרוב אליך הדבר מאוד. הקרוב הוא לא בירושה. הקרוב הוא לא סוגיה שלנו. הוא סוגיה של האדם באשר היא אדם. המאוד הוא הירושה. בדיוק. והפרק שלנו מתחיל עכשיו בסוגיית המרכבה הזאת, ואיך מבחינה מעשית זה עובר אליו. בפרק י"ח ובפרקים שדיברנו על הסגולה הזאת, הוא דיבר על המציאות הגדולה של סגולת ישראל, על הנפש האלוקית הזאת. עכשיו הוא מדבר על הרמה הכי מעשית. נתחיל. הנה מודעת זאת שהאבות הן הן המרכבה. מרכבה כזכור, משהו שבטל לגמרי למישהו. אין לו שום רצון עצמי, אין לו כבר ישות עצמי. הוא בחינה. וזה בכל מכל כל. אלה אברהם, יצחק ויעקב, שכיוון שכבר אין להם שום ישות, יש כל. זוכרים? דיברנו בזה הרבה 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 על האבות. ממודעת זאת, שהאבות הן הן המרכבה, שכל ימיהם לעולם לא הפסיקו אפילו שעה אחת מלקשר דעתם ונשמתם לריבון העולמים בביטול הנ"ל לייחודו יתברך. שימו לב אגב לביטוי שכל ימיהם לעולם. אנחנו היינו כותבים בעברית של היום שכל ימיהם מעולם. התניא ידע עברית, אנחנו כבר גילינו את זה כמה פעמים, ושכל ימיהם מעולם זה לא נכון. כי כשאתה מדבר גם על הבינוני, כשהוא מדבר על כל אחד, הוא מדבר שהבינוני יכול להגיע למצב כזה שבו לא חטא מימיו ולא יחטא לעולם, ולא חטא מימיו ולא יחטא, כבר הסביר לנו הרבה שם כמה פעמים כשראינו, אין פירושו לא חטא מימיו. הוא יכול להגיע למקום שבו אילו הוא היה חוזר לאותו מקום, הרי הוא במקום הבא, נקודותיים. לא חטא מימיו ולא יחטא, ואפילו אם תביא אותו לשם, זה הבעל תשובה הגמור של הרמב״ם. זוכרים שכך דיברנו על זה כל פעם שהגענו? אומר התניא, כשאנחנו מדברים עכשיו על האבות, אנחנו מדברים על המרכבה שהפכה לכל ימיהם לעולם. כלומר, יש כאן ביטול גמור, שמרגע זה ואילך, מעבר לדיון הפיזי, הטכני, ההיסטורי, ההלכתי, המעשי, באברהם, יצחק ויעקב, אני דן בבחינות. בסדר? של החסד, של הדין, של התפארת, כפי שהן ניתנות לנו במרכבה. אז האבות, אברהם, יצחק ויעקב, הם מרכבה. אני הולך להגיע כאן לנקודה מאוד מאוד מעניינת של מה קרה קודם מתן תורה ולמה אנחנו זקוקים לתורה. חכו, נלך לאט לאט לאט. ואחריהם כל הנביאים, כל אחד לפי מדרגת נשמתו והשגתו. אגב, כשאנחנו מדברים על כל הנביאים, אנחנו לא מדברים עכשיו רק על הנביאים הראשונים, האחרונים, ישעיה, ירמיה וכו' וכו'. אנחנו מדברים על הנביאים גם לפני משה רבינו. אנחנו מדברים על הנביאים, כתוב שכשיצאו ממצרים אז ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל הנביא. עמדו נביאים שביניהם. נבואה הייתה. אנחנו מדברים בכלל על עצם עניין הנבואה. כמובן גם הלאה. ואחריהם כל הנביאים, כל אחד לפי מדרגת נשמתו והשגתו. כל אחד במדרגה הזאת הוא מרכבה. ומדרגת משה רבנו עליו השלום היא העולה על כולנה, על כל הנביאים. הוא לא מושווה לאבות, זה שני צדדים אחרים. האבות זה המרכבה ומשה זה הרועה. זוכרים, דיברנו על זה, הרעי המאמנה, דיברנו כמה פעמים. אבל מדרגת משה רבנו עליו השלום מבחינת המרכבתיות היא, רבה, רבה, היא העולה על כולנה במובן של הביטול המוחלט הנ"ל לייחודו יתברך. ומה זה אומר היא העולה על כולנה? שאמרו עליו שכינה מדברת מתוך גרונו של משה. ביטוי ידוע, שכינה מדברת מתוך גרונו של משה. מה פירוש שכינה מדברת מתוך גרונו? מה זה הביטוי? למה מופיע גרונו? שכינה מדברת ממשה. משה אומר דברי שכינה. מה זה שכינה מדברת מתוך גרונו? שכמו שהגרון בטל הדיבור, והדיבור בטל הגרון, ואתה לא אומר הגרון שלי דיבר. אתה לא זקוק למשפט הזה אף פעם. אתה אומר דיברתי, ברור שאתה הגרון. אתה לא מזכיר את הגרון ואת הדיבור כשני דברים. כך שכינה מדברת מתוך גרונו של משה. עניין משה הוא הביטול הגמור אליו יתברך. וכיוון שיש את הביטול הגמור אליו יתברך, יכול משה רבינו להגיד, זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך בפרשת השבוע שהייתה לנו, אין מכן הנה מספרך אשר כתבת, לא יכול להיות. אין, אתה אומר אליי העל את העם הזה, ואתה לא הודעתני את אשר תשלח עימי. אומר שם רשי במקום הפירוש לא הודעתי לך, אני אמרתי לך, הנה מלאכי ילך לפניך. אמרתי לך, לא אני, אלא מלאכי. אז אומר רשי, לא, לא, לא הבנת לי במשהו. ראה, אתה אומר אליי העל את העם הזה. ומה שהודעת לי שהמלאך הולך, אין זו הודעה שאין אני חפץ, ולא רשמתי לפני. אני מבקש לשנות. זה לא לדיון, זה לא הוכנס לפרוטוקול. הביטול המוחלט הזה של מחיינינה, הביטול המוחלט הזה שאין אותי בכלל, הביטול המוחלט הזה של משה רבנו, הוא מדרגת משה רבנו עליו השלום, שאמרו עליו שכינה מדברת מתוך גרונו של משה. עד כאן משה. ומעין זה, זכו ישראל, כל מילה היא מדויקת, מעין זה הכוונה היא מעין הביטול הזה של משה. זכו ישראל במעמד הר סיני. ומאותו רגע שבו זכו במעמד הר סיני, אני עוצר, המשפטים הם באמצע, יש בנו בפוטנציאל מעין כוחו של משה. חזקרנו הרבה פעמים, ואתה ישראל מה השם אלוהיך שואל מאימך, כי אם ליראה את השם אלוהיך, וחזל שואלים, עתו יראת שמיים מילתא זוטרתאי, זה הכל רק ליראה, יראה זה דבר, עונים חזל, כן. לגבי משה זה דבר קטן, דכתיב יראת השם היא אוצרו. שואל האדמו"ר הזקן, יישר כוח, אבל אתה לא דיברת על משה, אתה דיברת עליי. מה זה עוזר לי שלגבי משה זה דבר קטן? ונתניה, לא הבנת מה אמרו חזל. לגבי בחינת משה שבך ובך ובי, יש בך בחינת משה, רק תמשה אותה מהמקום שאתה נמצא. יש בך בחינת משה, לגבי משה שבך מילתא זוטרתאי. זה כל עבודת החיים. זה העבודה הכי גדולה בעולם. אדם עושה איזשהו פעולה, איזשהו משהו שלוקח לו 80 שנה. כשהוא מגיע הוא אומר, זה מילתא זוטרתא, זה אני. לא מילתא זוטרתא במובן זה לקח דקה או לקח 20 דקות. מילתא זוטרתא במובן זה החיים שלי, זה קרוב אליי הדבר, זה אני, כל השאר היה מסביב. זה הפנים שלי. זה המושג מילתא זוטרתא. זה נכון, זה הגדרה מדויקת פה. אמנם שהכל נהיה בדברו. טוב, אבל הכל אמצע דבר, עדיין אנחנו צריכים להבין. ומאין זה, אם כן, בואו נעשה רגע את הסדר. האבות הם המרכבה. את האבות אנחנו מקבלים מהיפה ירושתנו. מהמדרגה הזאת זוכים כל הנביאים, כל אחד לפי מדרגתו והשגתו. למרכבה יש ארבעה אופנים. אתם זוכרים? ארבעת האופנים הם האבות, אברהם, יצחק ויעקב, ודוד ומשיח בן דוד. משיח. בסדר? אז אנחנו עוסקים עכשיו במרכבה. אחרי המרכבה עברנו להדרגת ומצגת הנביאים. כל אחד לפי מדרגתו והשגתו. ועל כולנה משה רבינו. ומעין זה זכו ישראל במעמד הר סיני. רק מעין זה, כלומר משהו מההתבטלות הזאת, שקיבלו מהאבות, אם לא היו מקבלים את זה בירושה, לא היו מגיעים להר סיני. ושקיבלו ממשה ומהנביאים. רק שלא יכלו לסבול. אנחנו זוכרים את הדברים בתורה עצמה. דבר אתה עמנו ונשמע. עד כמה לא יכלו לסבול, כמאמר רבותינו זכרם לברכה, בכוונה מביא עכשיו התניא לא את הפסוקים, אלא את מה שלא יכלו לסבול בביטוי בחז"ל, שעל כל דיבור פרחה נשמתם. חז"ל אומרים שכל דיבור של עשרת הדיברות פרחה נשמתם, והקדוש ברוך הוא בחסדיו החזיר אותה. זה המושג של אי היכולת להישאר כאן בייחוד של גוף ונפש. הם לא יכלו לסנט גוף ונפש. זה אגב מפורש בפסוקים. הם אומרים, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוקים פן נמות. איזה מין משפט זה? כי כתוב, וכל העם, נו, רואים את הקולות. זה נקרא פרחה נשמתם. זה איבוד החושים, זה עלייה מעל החושים. היכולת שלי לתפקד היא מפני שיש ניתוק בין החושים. אני רואה בעין, מכלול, שומע באוזן ומנתח, לכל דבר יש את התהליך שלו. פתאום הם ראו את הקולות. ואז הם פונים אל משה ואומרים לו, דבר אתה עמנו ונשמע. אתם יודעים אגב מתי הם אמרו נעשה ונשמע? ונראה איך מתחיל הפסוק של נעשה ונשמע? ויקח את ספר הברית ויקרא באוזני העם. עכשיו אפשר לשמוע סוף. אתה זוכר שיש אוזניים? האוזן היא הדבר שמאזן אותנו חזרה הנה. הם איבדו את שיווי המשקל. הם ראו קולות. המושג הזה של ראו קולות אומר להם את המושג ואל ידבר עמנו אלוקים. שהדיבור האלוקי גורם לנו לפן נמות. כי אחרת, פן נמות זה לא ההפך מנשמע. היה צריך להיות כתוב, דבר אתה עמנו ונחיה, ואל ידבר עמנו אלוקים פן נמות. וזה מביא למה שחז"ל אומרים, פרחה נשמתם. תאמרו, אז מה יצא לנו מזה? אז היינו בהר סיני, אבל עשינו רוורס, אז כאילו לא היינו. לא. כל אחד מאיתנו היה בהר סיני. את ים בדיוק של הפרשה. זהו. כולנו היינו בהר סיני. והכתרים האלה, והעדי של מוסר, הכל שייך לזה. הוא מנתח את זה, עכשיו מדהים. כמה אמר רבותינו זה שעל כל דיבור פרחה נשמתן וכו'. שהוא עניין ביטול במציאות. כלומר, הפריחה הזו היא לא דבר רע, היא דבר מעולה. הם בטלו במציאות והם נשארו. היינו בחוויה שבה בטלנו במציאות ונשארנו. זה המושג הייתי בהר סיני. כשאנחנו אומרים שכולנו היינו בהר סיני, זה אנחנו מדברים. כולנו עברנו את משה, כולנו עברנו ביטול במציאות ונותרנו כדי להעביר את זה הלאה בתוכנו. זכור, למען תזכור את היום הזה, יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. היום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב, הוא הפעולה הזאת של הביטול במציאות הנ"ל. ודאי, זה ירושתי, זה מהותי. זה מהותי לנו. לכן כתוב על גרים, שאם הם פיזית לא היו שם, נשמתם הייתה שם. נכון? זה יסוד עצום. שם איפה? במעמד הר סיני. בדיוק. המציאות הזאת, היציבות הזאת קיימת. כל זה במסגרת של ירושתנו שדיברנו. טוב, בסדר, אבל עכשיו יצאתי משם, עכשיו מדהים. עכשיו הכל מתחיל. לכן מיד, כיוון שפרחה נשמתם, אמר להם הקדוש ברוך הוא לבני ישראל לעשות לו משכן. ובו במשכן, בגלל הכל ככה פספסנו כמה ימים, אז אנחנו טיפה באיחור, אבל זה יוצא כל כך חזק בפרשות, בדיוק עכשיו. ובו קודשי הקודשים להשראת שכינתו. כלומר, כיוון שפרחה נשמתן וצריך להלביש אותה במציאות, כי עיקר החיים זה הדירה בתחתונים שהתחלנו בפרק הקודם, ולזה אנחנו מתחילים להיכנס בפרקים האלה. אז בהר סיני שהגענו מצד אחד לשיא הביטול במציאות, אבל מצד שני לשיא ההתנתקות מהיכולת להמשיך את זה במציאות פה, בסדר? כלומר, מצד אחד לשיא הביטול במציאות, כי פרחה נשמתם והם חזרו. אבל מצד שני, מזה אפשר לברוח למקום שאני לא יכול להגיע ממנו, כי אני עכשיו יכול לנחות לגמרי. אי אפשר לתפקד כך. לכן, מיד אמר להם לעשות לו משכן. מכוח הביטול במציאות שהגענו אליו בהר סיני, אמר להם לעשות לו משכן. לכן לא היה צריך משכן לפני כן. לא, כאן הוא בכלל לא נכנס לנושא של ברירת נחדל, אבל נלך עם זה לאט. הוא נוגע לנקודה שאתה חותר אליה. חכה לאט לאט לאט. לכן מיד אמר להם לעשות לו משכן. ורו קודשי הקודשים להשראת שכינתו, שהוא גילוי ייחודו יתברך כמו שהתבאר לקמן. במקומות שלמים מדבר אדמו"ר הזקן על מהו בעצם המקדש, מהו בעצם המשכן, מהם בעצם הקורבנות. ואיך בעצם זה לוקח את כל ההוויה, את כל כולי להשראת שכינתו. כל עץ, כל קרס, כל פרט, כל שלב. שזה עניין המשכן. עכשיו המשכן הוא בעצם מצד אחד בעקבות שפרחה נשמתן, כך קראת לזה מהצד הזה, ומצד שני היינו צריכים את כל המסלול כדי להגיע כבר סוף סוף למקום שאפשר יהיה משכן. לא יכולנו לפני כן להגיע לשם. זה כמו לשאול האם הבריאה היא ברירת נחדל. כי בעצם הנשמה הייתה למעלה. ומה התשובה? לא. כי הנשמה אמנם ירדה, אין הירידה צורך עלייה. ואנחנו שואלים כל הזמן צורך איזו עלייה. איזו עלייה יכולה להיות יותר מהנשמה האינסופית. והתשובה היא שכשיקומו יש הנה יפר בגוף, כל מה שאנחנו מזכירים כל הזמן, אז זאת עלייה שלא הייתה לנשמה לפניכם. כי האינסופיות הייתה בלי גוף. ותהיה עלייה עם גוף. איי, אני לא מבין את זה. בסדר, גם הוא בר לא מבין איך נראה העולם שהוא בבטן. אבל אני מכין את זה. אז בעצם הכל היה הכנה למשכן. ששני הצדדים ביחד זה אותו דבר בכלל. זה ממש אותו דבר, זה לא סותר בכלל. ועכשיו הוא מגיע לשיא. ומי שחרב בית המקדש, אין לקדוש ברוך הוא בעולמו משכן. ומכון לשבטו הוא ייחודו יתברך. אין משכן, אין מכון. מה זה מכון? מכון זה לא אינסטיטוט. מכון זה מכוון, כאן. מכון לשבטך בית המקדש של מטה מכוון כנגד בית המקדש של מעלה. נכון הדבר. אבל מאז שחרב בית המקדש אין הקודש ברוך הוא בעולמו משכן ומכון לשבטו ייחודו יתברך, אלא ארבע אמות של הלכה. וכאן אני עושה עוד תשובה. הרבה פעמים כשהגעתי למשפט הזה, אני מודה, בישראליות שבי, אמרתי שהמשפט הזה זה העדות על הגלות הכי נוראית שיש. מאז שחרב בית המקדש, אין לו לקודש ברוך הוא, אלא מה? ארבע אמות של הלכה. פעם, החיים היו הכל. יש בזה פן, נכון. אבל יש בזה את פספוס העולם. אתה יודע מה פירוש מאז שחרב בית המקדש, אין לו לקודש ברוך הוא, אלא ארבע אמות של הלכה? שמאז שחרב בית המקדש, עלינו עכשיו עוד קומה. הירידה היא כל כך ירדה. השילוב. ועכשיו אתה משכן. ועכשיו אתה עם קודש קודשים ועם השראת הגילוי, ויש בך קודש קודשים וקודש וטומאה וחילול הקודש. עכשיו אתה המשכן. ואתה הכל. לא, כי קודם היה משכן. אבל ושכנתי בתוכם, מה הייתה יכולה להיות הטעות ושכנתי בתוכם? חל השם, חל השם אמא. ועכשיו אתה משכן, כדי להגיע לזה שכשזה יהיה, זה יהיה יחד איתי. זה הכל שלבים. הוא מסביר את זה. ומי שחרב בית המקדש, אין הקודש ברוך הוא בעולמו, משכן ומכון לשבטו, ייחודו יתברך, אלא ארבע אמות של הלכה. כאן הוא נכנס לפרטים של זה. שהוא, מה זה ארבע אמות של הלכה? מה זו הלכה? רצונו יתברך וחוכמתו. מה זאת הלכה? דיברנו על זה בלי סוף. ההולכה החשמלית מלמעלה למטה, איברים דמלכה. אבל הלכה זה לא רק המצווה שהיא רצונו יתברך, אלא העיסוק בחוכמתו יתברך. שהוא רצונו יתברך וחוכמתו המלובשים בהלכות הארוכות לפנינו. ולכן, אחר שיעמיק האדם מחשבתו בעניין ביטול הנעל כפי יכולתו, וההבנה הזאת את הביטול הוא יעמיק בה. אתם זוכרים, יעמיק כפי יכולתו, כפי יכולתו אומר זאת עבודה לכל החיים, זאת ישיב אל ליבו. זוכרים את הביטוי הזה? אמרנו, הוא פסוק באיכה, והתניא תמיד משתמש בו בשלבים שאחרי שהאדם מעביר את זה, אז עוד ישבה אל הלב, עוד השבה אל הלב, עוד השבה אל הלב, עד שזה נכנס פנימה. זה עושה מהפכות, זאת ישיב אל ליבו. זוכרים את הביטוי מאיכה? זאת אשיב אל ליבי, על כן אוכילו. מה זאת אשיב? עד עכשיו אמרתי שאני רואה את המציאות ומגיע למסקנה שמה אני הגבר העוני, דוב עורב הוא לי, הסביעני במרורים, ויגרס בחצת שיני, זה פרק שלישי באיכה לפי א' ב'. ואז פתאום אני מתבונן בכל זאת אשיב אל ליבי, אני מביא כל פרט. אני לא בורח מכלום. ופתאום אני מסתכל על זה ממקום אחר עוד יותר עמוק, ועוד יותר עמוק. איך אמר לנו התניא, שיר המעלות ממעמקים, לא מעומקים. אלא למה אני קורא לך השם? כי אני באמצע לעשות את עבודת ההעמקה. מכון שבטו, עכשיו אני. זה אני. ואני מעמקים זה בדיוק פעולה הפוכה. כשאני תמיד אמרתי ממעמקים, עד שראיתי את הדברים, אמרתי ממעמקים. וממעמקים זה מזה שאני מעמיק, מזה שאני משיב בליבי. ואז כפי יכולתו אני גומר את עניין הביטול, זאת ישיב אל ליבו. כי מהיות קטן שכלי ושורש נשמתי מהכיל להיות מרכבה ומשכן לייחודו יתברך באמת לאמיתו. אני מכיר את קטן שכלי, אני מודע לזה שאני ושורש נשמתי קטן מאוד מאוד מאחיל להיות מרכבה ומשכן לייחודו יתברך באמת לאמיתו, לכן הבסיס לכל הוא ענווה. מאחר דלית מחשבה דילי, תפיסה ומסגת בו יתברך כלל וכלל. הוא הוסיף למשפט דלית מחשבה תפיסה את הדילי. את המחשבה שלי עוד ועוד ועוד עוד, עוד אני תופס כמה היא לא תפיסה ומסגת בו יתברך כלל וכלל, שום השגה בעולם, ולא שמץ מנהו, כלומר לא משהו מהשגת האבות והנביאים. אבל בשביל לקלוט את זה אני צריך לקבל בהתחלה את זה שהאבות הם מרכבה, כי אחרת אני מתמודד איתם כאילו אנחנו באותו מקום. ועוד פעם, בפעם המיליון, אני יכול לנתח את אברהם, יצחק ויעקב ההיסטוריים והמשפחתיים ולנדון בעצמי. זה חיוני, בשביל זה זה כתוב כך. אבל לפני ובסוף, אני חוזר כל פעם בהתחלה ובסוף לאמירה והם הרכבה. זה יסוד בסיסי, אגב זה יסוד בכיבודיו. אבל הרבה מעבר זה יסוד בהבנת ירושתם. אני, למה זה נאמר בצורות האלה? למה מדובר על יוסף והיצרים שלו, ועל יוסף והאחים, ועל המחלב, ועל אשת פוטיפר, ועל פוטיפר? למה זה נאמר בצורה הזאת? כדי שאני אוכל לדבר על זה. הכל. וחוץ מהכל, יש פה מרכבה, ואני לא יכול להגיע לשמץ מנהו וכולי. זה בכלל לא סותר. ואז כיוון שאין בכוח דילי להגיע למשהו מהשגת האבות והנביאים, אז אני הרי גם רוצה להיות מרכבה, פה במובן כאילו של כן ירידה. לכן יוסף ואברהם ויצחק ויעקב אולי לא היו זקוקים למשכן, נכון? כי היה להם את הדרך שלהם. אילה זאת, אעשה לו משכן ומכון לשבתו. אעשה לו משכן ומכון לשבתו, אני מכון לשבתו. הוא העסק בתלמוד תורה. והמשכן והמכון לשבתו זה בעצם התורה, כי היא חוכמתו הארוכה לי בהלכות שלפנינו. וכיוון שזה משכן ומקדש, אז ננתח את זה כמו משכן ומקדש. הוא העסק בתלמוד תורה כפי הפנאי שלי, בקביעות עתים, ביום ובלילה, כמו המקדש. תמיד של שחר, תמיד של בין הארבעים איברים מופדרים. כדת הניתנה לכל אחד ואחד בהלכות תלמוד תורה. כדת הניתנה, כמו המילים במגילת אסתר, כדת הניתנה לכל אחד ואחד, הכוונה היא היכולת שלי והיכולת שלך והיכולת של כל אחד ואחד מאיתנו בתלמוד תורה היא אישית. אבל יש כלל. הכלל הוא שערב הבוקר זה ודאי לכל אחד ואחד. חז"ל אומרים הגדרה בהלכה. וכמאמר רבותינו ז"ל. חז"ל אומרים מה החיוב הבסיסי, האלמנטרי. אפילו פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבי, מי שאין לו יותר מזה אפשרות. אבל פרק אחד של יום ופרק אחד בלילה, הוא כבר יצא מצוות תלמוד תורה. למה? כי הוא במשכן שלו מקריב קורבן תמיד. כי הוא במשכן שלו נכנס עכשיו לחוכמתו יתברך יום ולילה. אגב, המושג והגית בו יומם ולילה, זה המקור. ואני אומר לכם, אנשים פה מתאים אותנו הרבה פעמים. הרבה פעמים אומרים שהגית בו יומם ולילה, זה אמירה ישיבתית כזאת. פירושו, 24 שעות ולא להפסיק שנייה. זה נהדר לאלול של שיעור א' בבלוק של השעתיים הראשונות. מה עושים אחר כך? אחר כך לפעמים מגיעים למסקנה שכיוון שאי אפשר והגית בו יומם ולילה, אז לא צריך כלום. זה הדבר הכי נורא בעולם. כתוב בפסוק לא ימוס ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה. מזה לומדים חז"ל אפילו פרק אחד של ערבית ופרק אחד של שחרית. אז מה המצאתם המצאות? פרק אחד של ערבית ופרק אחד של שחרית פירושו תבחן את עצמך איפה אתה, והלוואי תגיע ללא ימוש והגית בו יומם ולילה, שזה יהיה 24 שעות. זו אותה שיטה של כשאני אהיה צדיק. זו אותה שיטה של בחתונה זה יעבור. זו אותו פטנט. לא, לא, תורה, עכשיו תורה, עכשיו תורה. עכשיו לא תפילה, עכשיו לימוד.
רבי שמעון הרחיק את זה לתפילה ואמר...
נכון. שמה, שמה הוא אמר?
קריאת שמע של שחרית וערבית, מי שתפילו בזה אפשר לצאת ידי חובה תלמוד תורה.
שמעון שתורתו, אמנותו, אבל אצלנו זה הכלי של תורה.
הוא לא דיבר עלינו גם?
לפעול בחוכמה, כן. בטח, אבל הכלי הוא הכלי של לימוד. בסוף הכלי הוא של לימוד, גם בקריאת שמע זה לימוד. זה לימוד הדברים האלה, זה לימוד הפרק הזה, זה ושיננת. זה מצוות תלמוד תורה. בסדר? וכמאמר הזל פר, אפילו פרק אחד שחרית וכולי. ובזה יתמח ליבו. לשנייה יצאנו מההקשר של הפרקים. הפרקים עוסקים במה? בזה שמרירות הנפש מפה לא רק לא מביאה לעצבות, אלא היא עצמה מייצרת, זה היפוך עולם. אתם זוכרים שאמרנו בפרק למד א', חבר'ה, אנחנו טועים בלשון הקודש. כשאנחנו מדברים על עצבות ממילי דשמיא, אנחנו סתם משתמשים במילה הזאת כביטוי, זה לא עצבות. עצבות זה ממילי דאלמה. עצבות, בעצם המילה עצבות זה ממילי דאלמה. כי עצבות זה שאני נותן למה שהוא חולף להפיל אותי. עצבות ממילי דשמיא זה שם מושאל. זה מרירות, זה איך אני נותן לאין סוף שלי להופיע ולצאת מהגלות. זה סתם אותו ביטוי, זה טעות. זוכרים שאמרנו את זה בפרק למד, תצאו מזה. ועכשיו הוא חוזר לזה. ובזה, כשיש לו את המשכן הזה שאיתו הוא נמצא כל יום וכל לילה לפי מדרגתו, ישמח, הוא אגב יגיע עוד כמה שורות בעזרת השם נגיע עוד שנייה, הוא יגיע עוד רגע לנושא של מי שיכול עוד יותר להרחיב ועוד יותר להרחיב, ואיך על ידי זה הוא ירחיב ולימוד. הוא לא אומר, ואני באתי להסתפק עכשיו בבוקר בערב 20 שניות. ההפך. אבל בוא נתחיל מהמקום שאתה נמצא בו. ובזה ישמח ליבו ויגיל וייתן הודעה על חלקו בשמחה ובטוב ליבב. על שזכה להיות אושפזיחן לגבורה. אושפזיחן זה מערך. אני אגב חושב שהמושג שמח בחלקו, זה לא רק שמח במה שהוא קיבל. שמח בזה שהוא רק חלק. זה הכל של להיות שמח בחלקו. אנחנו רוצים לשמוח רק שנקבל את הכל. שמח בזה שהוא חלק. כי הקדוש ברוך הוא נותן לי עכשיו את השלב הזה. מחר יהיה את השלב הבא. החלק השני הוא בכלל שלך. החלק השלישי הוא שלך. וייתן הודעה על חלקו בשמחה ובטוב ליבב על שזכה להיות אושפזיחן, מארח, לגבורה. כל יום ויום, פעמיים בכל יום, כפי העת והפנאי שלו, כמיסת ידו. כניסת ידו זה ביטוי בתורה, כפי האפשרות שניתנה לו, אשר הרחיב השם לו, כמה שנתן לו. ואם ירחיב השם לו עוד, אתם רואים? הוא לא יסתפק ב-20 שניות האלה. ובעזרת השם, כשירחיב השם לו עוד, אזי תהור ידיים יוסיף אומץ. פסוק באיוב. אזי תהור ידיים יוסיף אומץ. תאור ידיים, הכוונה, מי שבאמת בודק את עצמו ומגלה שהוא יכול, יוסיף אומץ ומחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. כלומר, כשהוא ירצה להרחיב, הוא ימצא את הדרך. ועצם הרצון שלו להרחיב, עצם המחשבה הזאת, עצם הרצון להרחיב, גם הוא כבר חלק מהמשכן שלו. הרצון הזה, שאילו היה לי עוד דקה, הייתי עוסק בזה, אגב, זה כל כך נכון. לפעמים אתה יושב במקום הכי, 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 הכי למדני. אתה רואה את הבעל הבית שנותן את החמש דקות. כמעט נרדם בדקה החמישית. אבל הרצון שלו לעוד חמש דקות שהוא יכול לצאת מהבסקה. הוא פי אלף יותר קדוש מה-20 שעות שאתה עוסק עכשיו בתורה. אתם מכירים את ההופעה הזאת? הרצון התמים, הפשוט, האמיתי הזה, הכן הזה, הוא מוכן את הכל לתת, אבל הוא צריך פשוט את פרנסת הגרוש הזה. את הכל הוא מוכן לתת לזה. ואז הוא נקרא טהור ידיים. כשרואים את הדמות הזאת, מבינים את הפסוק. הוא טהור ידיים יוסיף אומץ. ואם ירחיב השם לו עוד, אזי טהור ידיים יוסיף אומץ ומחשבה טובה וכולי. וכולי, מחשבה טובה, עצם המחשבה מצרף הקדוש ברוך הוא למעשה. ואם אגב, לעניות דעתי, ואם בעברית, אתם יודעים, ואם זה יכול להיות, ואם, maybe yes, maybe not, בוודאי שזה הפשט הנכון פה גם, אבל אם בעברית גם לפעמים פירושו, וודאי שזה מה שאתה צריך לעשות. אם כסף תלווה את עמי. ברור שאתה צריך לעשות. זה דין. אם כופר יושט עליו. שם אם זה דין. שאלו פעם את רבי ישראל סלנטר, כשהוא התחיל עם תנועת המוסר, והוא אמר שכל אחד חייב ללמוד מוסר. אז אמרו לו, הלמדנים, שזה ביטול תורה. אחרי זה, זה נכנס חזק מאוד בישיבות, אבל זה התחיל הרי במלחמה גדולה מאוד, יש איזה דברים מושלמים. כדי להביא את זה לאבסורד, העלו אותו פעם לשאלה. ואמרו לו, אדם יש לו רק רבע שעה ביום. ספרתי לכם פעם, אדם יש לו רק רבע שעה ביום. מה ילמד? רבע שעה ילמד תורה, גמרא, או רבע שעה ילמד את רבי ישראל סלנטר, ילמד מוסר. ציפו שברור שהוא יגיד, טוב, ברור. אבל אם יש עוד דקה. מה רבי ישראל? ברור שצריך ללמוד מוסר ברבע שעה הזאת. רעש גדול. ולא ילמד תורה שנייה, הוא אומר לא, ילמד מושא רבע שעה. למה? זאת אומרת, אם הוא ילמד רבע שעה גמרא, אז הוא למד רבע שעה גמרא. אבל אם הוא ילמד באמת רבע שעה מוסר, הוא יגלה תוך יום שיש לו חצי שעה. יסוד גדול. ואם ירחיב השם לו עוד, בטח שירחיב השם לו עוד. רק שיתחיל מהמקום הזה. לא שיתחיל מהמקום של... אגיד לו בבן הזה 24 שעות. תפסיק, תפסיק, תפסיק בלף. חתונה זה יעבור. בלי זה. ולוואי בינוני. מהמקום שאני נכון בו ויכול בו וצריך בו, ואם ירחיב השם לו עוד עצם המחשבה הזאת, הרצון הזה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, וזה עולה בתוך הקורבן הזה של המשכן. זה חלק מהמכון לשבטו.
כמשק ידוע אשר הרחיב לו, זה קשור למצוות ביקורים,
לא? למצוות ראייה במקדש. כמשק ידוע אשר נתן לו. ירחיב לו זה ביקורים. הכל הכל המקדש, כל הפסוקים פה הם בכוונה הולכים על זה.
חשבתי על ידיים, נטילת ידיים, על ידי משה
עושה כמה, והרמת הידיים. מדהים, מדהים. הידיים זה מה שאנחנו אומרים כל הזמן, נטילת ידיים. הידיים שמורידות ללמטה.
כן, והרמת הידיים.
וטהור ידיים יוסיף אומץ. ובידיים במציאות. הלאה. וגם, כלומר, עד כאן דיברנו על העניין של הלימוד. וגם שאר היום כולו שעוסק במסע ומתן. גם שאר היום כולו שעוסק במסע ומתן. יהיה מכון לשבטו יתברך. אגב, מה שהוא עושה פה עכשיו זה שולחן ערוך פשוט. יש כאן משנה ברורה חלק ב'. פשוט לא מכירים את זה. זה פשוט, פשוט, פשוט. אני מיד אגיע לזה. וגם שאר היום כולו שעוסק במסע ומתן. הוא שולחן ערוך. הנה, תודה. זה לא משנה ברורה, בשביל שולחן ערוך. שולחן ערוך מסיים את הלכות תפילה, קריאת ספר תורה, לפי הסדר. בבוקר קמים, נטילת ידיים, קריאת שמע, ברכות, בסדר? תפילה, הלכות קריאת ספר תורה, הלכות בית הכנסת. ואז מגיעים הלכות בית הכנסת, הכל אני עכשיו בבוקר, מוקדם, נכון? בית הכנסת, יופי. ואחרי זה מסיימים את התפילה, כתוב לילך מבית הכנסת לבית המדרש. אחר שיצא מבית הכנסת, ילך לבית המדרש ויקבע עת ללמוד. כשזכינו ונחזור לזה בעזרת השם מהר, עשינו את זה בנחת, וכשפחות, אז יש לימוד הלכה, אבל זה הלכה. אחר שיצא מבית הכנסת, ילך לבית המדרש, ויקבע עת ללמוד. זו הלכה. וצריך שאותו עת יהיה קבוע. ומה מתבטא עת? שלא יעבירנו אף אם הוא סבור להרוויח הרבה. דברה מאוד מעניין. העת הזה זה עת. סר, לא יכול לעשות אותו. מה אני יכול לעשות? לא יכול. יהיה לי עוד 5 דקות. זו הלכה. יקבע עת ללמוד. שלא יעבירנו אף אם הוא סבור להרוויח הרבה. הרבה פעמים אצל בעל הבית זה פי 1,000 מאשר אצל מי שכל היום משלוט היום. כי העת הזאת, קודם כל הוא יודע מה הוא מפסיד בעת הזאת. ואת העת הזאת הוא לא מזיז. זה הלכה מאוד מאוד יסודית. ואף מי שאינו יודע ללמוד כותב הרי מה ילך לבית המדרש. ושכר הליכה בידו. אגב, בזמנם בית המדרש היה ליד בית הכנסת, היה חדר, ובו למדו. כמו היום, ליד, בתוך. או יקבע לו מקום וילמד מעט במה שיודע, ויחשוב בענייניו וייכנס בליבו יראת שמיים, כך פוסק הרי מה לפי רבנו יונה. טוב. וזה צריך לעשות מיד מבית הכנסת אל בית המדרש. הסעיף הבא הוא האם אפשר לאכול פת שחרית לפני... או כדאי מיד אחרי. זה הדיון הבא. נו, ומה תהיה ההלכה הבאה? זהו, יצאנו מבית הכנסת. עכשיו מה ההלכה? לכאורה עכשיו נטילת ידיים ולך לאכול. קופנון ו, זה היה קופנון ה. סדר, מסע ומתן ובו סעיף אחד. אחר כך, הלכה. ילך לעסקיו. וכל תורה שאין עם המלאכה, סופה בתהילה וגוררת עוון. אני הייתי אגב מנסח, כמו שהיום היו מעדיפים בטח, ואם צריך, אחר כך מבך, ילך להשקה. כי למה מה אפשר לעשות? אבל תשמעו את הלשון ההלכתי. אחר כך ילך להשקה. זה אותה לשון כמו אחר שיצא מבית הכנסת, ילך לבית המדרש. לא מבך. אז גם פה לא כתוב מבך. אחר כך ילך לעסקה. זה ההסבר כדי שלא תגיד שהכוונה לנבך. לכל תורה שאין עם המלאכה בתהילה וגוררת אבון. כי העוני יעבירנו על דעת קונו. ומכל מקום לא יעשה מלאכתו עיקר אלא הרי ותורתו קבע. וזה וזה יתקיים בידו. שעות, זה דנים אחר כך. זה כבר תלוי באם ירחיב וכו' וכו' וכו'. המבנה מאוד מאוד מעניין. על המבנה הזה הוא בונה פה. אגב, מי שלא מכירים את הסעיף הזה זה חבל, כי כל העניינים שבהם הוא מדבר על מסע ומתן באמונה וכו', נמצאים בסימן קופנון ו'. זה הסימן שבו הוא מדבר על התנהגות במסע ומתן ועל הכל. כאן, סעיף אחד קטן, לא קטן, סעיף אחד ארוך. אבל רק סעיף אחד. אני חוזר לכאן. וגם שאר היום כולו שעוסק במסע ומתן יהיה מכון לשבטו יתברך בנתינת הצדקה. שייתן מיגיעו שהיא ממידותיו של הקדוש ברוך הוא. מה הוא רחום, אף אתה רחום. עצם זה שאדם נותן מיגיעו, וזה שאדם נותן מיגיעו, זה ממידותיו של הקדוש ברוך הוא. כי הרי אני הגעתי על הפרוטה הזאת. ואני הגעתי ואני נותן אותה. וכמו שכתוב בתיקונים, בתיקוני זוהר, חסד דרוע ימינה, חסד היא ידו הימנית של הקדוש ברוך הוא כביכול. כלומר, כשאני מתנהג במידת החסד, זה נקרא חסד רוע ימינה. כשאני מתנהג במידת החסד, אז אני כלי, אני מכון לדרוע ימינה שלו. בסדר? זה נקרא חסד דרוע ימינה. אני כאן, בהלכה הזאת של חסד, דרוע ימינה. ואף שאינו נותן אל החומש, הוא שואל שאלה מצוינת, אז לכאורה בחומש אני דרוע ימינה. אבל מה לגבי ארבע חמישיות האחרות? של היום, של הממון, של הכל. ואף שאינו נותן, בקיצור הוא אומר, אתה עדיין לא מייצר, אתם יודעים על מה הוא מדבר, הוא אומר איך אני הופך להיות מרכבה. זאת אומרת, אז אני הופך להיות מרכבה על ידי דקה בבוקר ודקה בערב, לא דקה, פרק ופרק. אחרי זה הוא אומר, ואם ירחיב יהיה יותר. אבל עצם המרכבה היא שאתה יכול לקחת את המיעוט ולעשות ממנו את הכל. גם אם אתה במצב שאין לך עכשיו 24 שעות. אחרי זה הוא אומר, וחוץ מזה זה גם בעסקים, זה גם בצדקה. אי הוא אומר, אבל בצדקה אני הרי רק חלק נותן, איך זה משפיע על הכל. זאת נקודת הפרק שלנו. איך אני מכון לשבטו. הרי כשהכל נתפס כמשכן, אז זה לא שחלק מהמשכן הוא לא משכן. אם אני מחלל חלק מהמשכן, אז זה חילול הקודש, זה לא משנה איזה חלק. אז אם לא הכל הופך להיות משכן, אז לא הכל הוא משכן. וכמו שכתוב בתיקונים, חסד רואה ימינה. ואף שאינו נותן אל החומש, הרי החומש מעלה עמו כל הארבע ידות להשם להיות מכון לשבטו יתברך כנודע. החומש מעלה איתו. גם החומש, אותו דבר כמו שאמרנו מקודם על הדקות, החומש מעלה עמו את כל ארבע הידות, את כל ארבעת החלקים האחרים, להיות להשם, להיות מכון, הוא להיות מכון לשבטו יתברך. כנודע מאמר רבותינו ז"ל, שמצוות צדקה שקולה כנגד כל הקורבנות. חז"ל אומרים שמצוות צדקה שקולה כנגד כל הקורבנות, גמרא במסכת סוכה. מצוות צדקה שקולה כנגד הקורבנות. ובקורבנות היה כל החי עולה להשם על ידי בהמה אחת, וכל הצומח על ידי עיסרון סולת אחד בלול בשמן ונזקו. זה העיקרון של משכן מכון לשבטו. הפעולה האחת עושה אותי כולי בעזרת השם יתברך מכון לשבטו. ומלבד זה, תזכרו שהסוגיה שלנו, האם המרירות תיצור שמחה. שמחה לא יכולה להיווצר אם יש חלק שקר בו. היא יכולה להיווצר אם זה שלם. לכן כל זה מופיע. ומלבד זה, הרי בשעת התורה והתפילה, הגענו עכשיו לתפילה, הרי בשעת התורה והתפילה, עולה להשם כל מה שאכל ושתה, עולה להשם כל מה שאכל ושתה ונהנה מארבע הידות לבריאות גופו, כמו שהתבאר לכמם. כלומר, ארבע הידות שדיברנו מקודם, אז דיברנו על החומש של צדקה. אגב, מוזכר פה חומש כי זה המקסימום הניתן מבחינה הלכתית. דיברנו על ארבע הידות. יופי. אבל גם החיים הם עוד כל מיני שלבים. בחיים יש אכילה ושתייה, יש המון דברים. ואז הוא אומר, על ידי התורה והתפילה, הכל עולה להיות אחד. הכל עולה להיות אחד. האחד הזה, זאת הנקודה המרכזית. קמנו בשבת בבוקר. יש את הפסוק המפורסם בלדוד השם, אחת שאלתי מעת השם אותה אבקש, שיבתי בבית השם כל ימי חיי. חזור בנועם השם וכולי וכולי וכולי. אז חז"ל שואלים שם, אתה אומר דוד המלך, אחת שאלתי מאת השם. כך אמר הקדוש ברוך הוא לדוד, ביטוי מאוד מעניין בחז"ל. אתה אומר, אחת שאלתי, זה לא פייר מה שאתה עושה. כי אתה אומר, אחת שאלתי מאת השם, אז אני בא להקשיב. ואז אתה אומר נקודותיים ומתחיל רשימה. שיבתי בבית השם, לחזור בנועם השם, לבקר בהיכלו, אם אפשר גם כי יצפנני בסוכו ביום רע אסתירני, ואם כבר נפגשנו אפשר לסדר גם את זה. הלו. אל תגיד אחת שאלתי, הרי באתי לשמוע כי אמרת אחת שאלתי. חז"ל אומרים במדרש מאוד יפה, חז"ל אומרים במדרש, אמר לו דוד, ריבונו של עולם, ממך למדתי. מה, זה פטנט שלי? אתה אומר, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מאמא? כי אם ליראה את השם אלוקיך, ואם כבר לאהבה, לדבקה, מה זה? יש עוד כמה פעמים. אם כבר דיבר? ואז הסברנו בשבת בבוקר, הנה אבי נמצא, אז דיברנו על זה בשבת בבוקר. ואז אמרנו בשבת בבוקר, דבר מופלא. הנתיבות שלום אומר, הרבי מסלונים, אומר, מה זה אחת שאלתי מאת השם אותה ואחרי שבתי בבית השם? הוא לא מתייחס לאחת שאלתי, הוא מתייחס לבית השם. אם הפירוש בבית השם זה בבית המקדש, זה נפלא בפרק הזה שהופך אותי לבית מקדש עכשיו. בעקבות האבות והמרכבה ומשה וסיני ופרחה נשמתם. חלק כמה שראים. אם הכוונה בבית השם בבית המקדש, אז מה זה שבתי בבית השם כל ימי חיי? גם כהן גדול לא נמצא בבית השם כל ימי חיי. מה, הוא לא הולך בלילה לישון? אסור לו להיות שם כל ימי חיי. הוא חייב, מה הפירוש הפיסוק? אחת שאלתי ושבתי בבית השם כל ימי חיי, מה זה המשפט הזה? אז אומר הרבי בנתיבות שלום, הכוונה היא בכלל לא מדברים פה בבית המקדש. דוד המלך ואומר, אני מתפלל לך שהבית שלי יהיה בית השם. אני רוצה להיות בבית. רק אני מתפלל שהבית שלי יהיה בית השם כל ימי חיי. גם הארבע ידות שהן לא חומש. גם האכילה והשתייה. שהכל יהיה בית השם. זה מה שאני מבקש כל ימי חיי. לפי הדברים של הרבי בנתיבות שלום, אני חושב שזה הפשט של אחת שאלתי. אחת שאלתי, אין פירוש או ביקשתי בקשה אחת. בנו שלם, אני מבקש להיות אחד. לא יכול להיות יותר שניים. אחת שאלתי. אתה יודע מה אני מבקש ממך? שאני אהיה אחד. שהחול והקודש, שכל המציאות, שאני אהיה אחד. אחת, את זה שאלתי בבית השם, אותה אבקש. איפה זה בא לידי ביטוי? שיבתי בבית השם כל ימי חיי. לא יכול יותר בין שתיים לארבע כן, ובין שלוש ושש לא. זה לא זה. זה בכלל לא הופך לשבטו, למכון לשבטו. זה לא הופך את העסק למרכבה שאני יכול להגיע אליה במשכן ומאז שחרב בית המקדש בעינו לקדוש ברוך הוא אל ארבע אמות של הלכה. זה דבר מופלא. ואז הוא מסיים. כנודע מאמר רבותינו ז"ל שמצוות צדקה שקולה כנגד כל הקורבנות, ובקורבנות היה כל החי עולה להשם על ידי בהמה אחת, וכל הצומח על ידי יסרון. יסרון, סולת אחד בלול בשמן, וכו'. ומלבד זה הרי משעת התורה והתפילה עולה להשם כל מה שאכל ושתה ונהנה מארבעה ידות לבריאות גופו, כמו שאמרנו לכמן. למרות שבריאות גופו זה דבר לגמרי אחר. אבל כיוון שהוא מעלה את הכל, אז הכל עולה להיות אחד. בסדר? קריאת כיוון ליותר, והעלאת הכל.
אז זה נגרר אחרי...
נכון, נכון. והנה, עכשיו הוא מגיע לסיום, וזה הסוגיה של הפרק. והנה בכל פרטי מיני, בכל פרטי מיני שמחות הנפש הנ"ל, בכל פרטי שמחות הנפש הנ"ל, הוא דיבר איתנו בפרקים האחרונים על שלבים שלבים בשמחה של שמחת הנפש האלוקית. כשיהיה מריר על גופו ושמח בשמחת הנפש, הביטוש מפרק הפת. זוכרים מה שאמרנו בהקדמה היום? שהזכרנו. אז הוא דיבר על כל מיני פרטים שונים בשמחה. שמחת יציאת נפשו האלוקית מהגלות, נכון? אחרי זה הוא דיבר על השמחה על קרבת אלוקים בשעה שהוא עוסק בייחוד השם. אחרי זה הוא דיבר על השמחה שנוצרת למעלה. הוא דיבר על השמחה. ואיך השמחה יכולה לבוא רק עם שמחת הנפש. ועל זה הוא אומר עכשיו את המשפט. הנה בכל פרטי או פרטי מיני שמחות הנפש הנ"ל, אין מהן מניעה. זה לא סותר בכלל, הוא מסכם. להיות נבזה בעיניו נמאס. זוכרים את הפסוק? איך הבין אותו התניא? מה זה נבזה בעיניו נמאס? מי?
הוא עצמו.
לא מישהו אחר. אחרת זה לא מסתדר שם בפרק תתוו. זוכרים? הכל שם הולך אליי עצמי. הולך תמים, פועל צדק, דובר אמת. נבזה, אני יודע לבזות את גופי בעיני עצמי ולהפוך אותו לנמאס. ולב נשבר, ורוח ממוחה, בשעת השמחה ממש, מאחר, זה ממש הולך יחד. כלומר, באותו זמן שהוא שרוי בשמחה, באותו זמן, תגלנה עצמות דיקיתה. זה הולך הכי יחד בעולם, כשהפכת את העצבות ואת המרירות לשני דברים שלא דומים בכלל אחד לשני. כשקלטת שהעצבות היא יסוד האפר והדיכאון, האין לי תפקיד. והמרירות היא יסוד התפעול והמתקת הדינים ושורשם, שזה שיא הפעילות, היש לי תפקיד. כשהפסקת את הזיהוי בין עצבות ממילי דאלמה לעצבות ממילי דשמיה, כשהבנת שעצבות ממילי דשמיה זה רק שם משותף, זה לא עצבות, זה פיתוח, זה מרירות, זה תפעול, זה המלאכה, אז זה יכול להיות בשעת השמחה ממש. הוא אמר לנו איך לעשות את זה, מתי שעת הכושר. אתם זוכרים? כשהוא עצב ממילי דאלמה, שיעשה סוויץ' ויעבור את זה לזה. מאחר כי היותו נבזה בעיניו, נמאס מצד מה בלבד הוא נבזה בעיניו, הוא מצד הגוף ונפש הבהמית. והיותו בשמחה הוא מצד נפש האלוקית, וניצוץ אלוקות המלובש בה, בנפש האלוקית. להחיותה, כנזכר לאל בפרק למד א', וכהי גבנה איתה בזוהר, בחייה תקיע בליבאי מסיטרא דא, וחדווה תקיע בליבאי מסיטרא דא. הסיפור בזוהר הוא כך, התרגום הוא בחייה תקועה בליבי מצד אחד, וחדווה תקועה בליבי מהצד השני. הסיפור בזוהר הוא שרב לזר ברבי שמעון, רבי אלעזר, נו, שרבי שמעון בר יוחאי שמע מאביו את סודות התורה. הוא שמע אותו מדבר על חורבן בית המקדש. וכשהוא שמע את זה, אז מצד אחד הוא היה עצוב וגמור מהחורבן, כי כשהוא שמע את סודות התורה על החורבן, הוא הבין את עומק החורבן שהוא לא הבין אף פעם. הוא הבין את החורבן ברמה שהוא הבין. וכשהוא שמע את הסודות, הוא בעצם הבין את החורבן לרמה כזאת, שהוא אמר בחייה תקיע בליבאי. תקיע בליבאי זה לא אני בוכה בעיניים, זה תקיע בליבאי, אני לא יכול לצאת מזה. בחייה תקיע בליבאי בעומק, חשבתי שזה עצבות. זה המרירות. המלכת אותי. את המלח זרית לי לא על הפצעים פה. את המלח זרית לי על הפצעים פה. זה הכי שורד שיש. אבל באותה שנייה מתגעה תנועה הפוכה. ששמחה תקיעה בליבאי מסיפרא דא. לא מהוורט שנהניתי ממנו כי עכשיו הבנתי את הפשט בפסוק, אלא מזה שאני עכשיו יכול לעשות. עכשיו, התיאור הזה של המשפט הזה הוא נפלא, אבל הוא נפלא בעיקר כשחושבים על המקור שלו. המקור שלו עוסק במקדש ובהבנת סודות המקדש. וכל הפרק עוסק בזה שאני עצמי מקדש. וממילא הבכי על החורבן של המקדש, ככל שאני מעמיק יותר, הוא קשה יותר, והשמחה נוצרת באותו רגע עוד יותר גדול. כי זה בא משתי תנועות שיכולות ואמורות לפעול ביחד. זה הסוגיה של הבכייה והשמחה. כן, כן, אבל זה יותר בראייה לשם, פה זה בראייה אליי. זה בראייה הכוללת של הפרקים האחרונים מהביטוש, ועכשיו יעבור האדמור הזקן לדירה בתחתונים שאנחנו מדברים עליה כל הזמן. כל התניה בנוי על כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך, אני חייב את זה. כל העסק בנוי על כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו, וכל הזמן אנחנו מדברים על שלושת לבושי הנפש, הדיבור, המחשבה והמעשה. אבל הרי אם אנחנו קוראים את הפסוק בפושטות שלו, אז בפיך ובלבבך, אבל מה המטרה, מה המגמה, מה אנחנו עושים פה בעולם? לעשותו. ועכשיו הדיון למה הלעשותו הזה הוא בעצם הכל? איך הכל צריך לבוא לידי ביטוי בעולם המעשי? איך מורידים את הכל או מעלים את הכל למקום הכי 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 עשייתי? וזה מפה מתחיל פרק המדי והחלק הבא שלנו.